חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני ראש השוטר הטוב. ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, ביטל את מצעד הגאווה שאמור לצעוד השנה בעיר, וזו החלטה מתבקשת, מדויקת ואמיצה. חולדאי כתב כי, ציטוט, 132 בנינו ובנותינו עדיין חטופים בעזה, מעגל השכול הולך ומתרחב מדי יום, ואנו נמצאים באחת מתקופותיה הקשות של מדינת ישראל. תל אביב היא הבית של הקהילה הגאה, כזו הייתה וכזאת תמיד תהיה. מתוך המחויבות הגדולה שלנו לקהילה, החלטנו השנה להסיט חלק מהתקציב שיועד להפקת מצד הגאווה, לטובת פעילות המרכז הגאה בתל אביב יפו. אנחנו כואבים את כאבה של המדינה כולה, ובמקביל לא מפסיקים לרגע את המאבק למען שוויון וחירות לכולם ולכולן. נתראה במצד הגאווה ביוני 25, ולי אין מה להוסיף על זה למעט מחיאות כפיים, אז את יום הזיכרון ויום העצמאות לא נבטל, כי אלה חגים לאומיים, חגי קוממיות ועצמאות. על מצד הגאווה אפשר לדלג שנה אחת, כמו גם על פעילויות שמחה, חגיגה או הילולה אחרות, לאור הנסיבות והמצב. עכשיו בואו נראה מה יקרה עם ההילולה במירון, אחרי שגולדקנופ כבר הבהיר שעד שלא סוגרים את מטולה, אין סיבה לסגור את ההר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ דחה היום את העתירות לבטל את הענקת פרס ישראל לספרות תורנית לרב הראשי יצחק יוסף. העותרים טענו כי אין להעניק לו את הפרס, כי אמר, אם יכריחו אותנו ללכת לצבא, נטוס כולנו לחול. עכשיו ככה, זה לא שוטר רע אחד, יש כאן התקהלות בלתי חוקית של שוטרים רעים. הראשון, לרב יצחק יוסף. הוא לא סתם רב הרשאי להביע כל דעה, הוא הרב הראשי של מדינת ישראל, והוא בעצם ימי מלחמה איומה מאיים בירידה מהארץ אם יגייסו תלמידי ישיבות לצהל. והשוטר הרע השני הוא לממשלת ישראל, שלא התכנסה למחרת ולא הדיחה אותו. והשלישי, לעותרים, אלו שבכל עניין רצים לבגץ ומקנים לו זכות התערבות בכל נושא. והרביעי, לשופטי בגץ שלא דחו את העתירות על הסף ולא קבעו שזה לא עניינם. והחמישי, לשופטי בגץ שקבעו שאין קשר בין דברי הבלע של הרב והפרס שניתן על חיבוריו התורניים. ואם היה קורה לרצוח את שופטי בגץ, גם היו שותקים. אז אם אתם כבר מתערבים בעניין לא לכם, לפחות תעשו צדק ותפסלו אותו. והשוטר האחרון שניתן על תנאי, כי הוא עוד לא קרה, אבל יכול להציל אותנו מהביזיון, אם כל חתני הפרס השנה יודיעו שלא התייצבו לקבל את הפרס, אם הרב יוסף יקבל איתם, הוא לא יקבל, ונגמר עניין. אבל אני חושש שזה לא יקרה, אז זה השישי הוא על תנאי.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
תגיד, אתה משוגע? הכל סתר פה אחד את השני. מה אתה רוצה? לא פסלו, הוא כועס. פסלו, הוא לא כועס. למה עתרו?
לא פסלו מהסיבה הלא נכונה.
אלוהים, תשמע, לדעתי זה, אתה חרגת מהתקנון. אי אפשר
כל כך הרבה שוטרים
בשוטר.
טוב, מה שבוע בא, אני רק טוב.
אני חייב להגיד, הסכמתי עם חלק מהשוטרים. לא, תשמע, אני לא, אני נגד, אני חושב שבאמת כאילו אין קשר. הוא קיבל על דבר אחד, זה שהוא, בוא נאמר, התפיש את עצמו עם הדבר הזה של לרדת מהארץ, אני לא הייתי, בכלל לא הייתי יותר. ובגץ, תראה, בגץ דחת העתירה, מה אתה רוצה מהם?
אבל הוא דחה אותם מהסיבות הלא נכונות.
טוב, בסדר. אז למה לא, היית יכול להשתמש עכשיו חודשיים בשוטר רע, היית יכול לשמור לך לפעמים הבאות.
לא, אני איש טוב לב, אני לא רוצה כל הזמן להיות רע, אז אם רע אני שופך את הכל בבת אחת.
אתה בכלל מאז דקפוי טובה, אתה כמו אנחנו והאמריקאים ש... ביידן, איך אמר פרופסור אליה אחד בערוץ 14, ביידן הוא משטאפ של הגרועים באויבינו, כי הוא לא עושה כל מה שאנחנו רוצים, אלא רק 80%. אתה עוד לא הודית לבגץ על זה שקיבל את העתירה של אבא שלך?
כן, הודיתי.
מה כן?
הודיתי. הודיתי, אבל גם הבנתי שבגץ באותם שנים לא היה בגץ שלנו. כי כשבגץ קבע שבן גוריון לא רשאי לפטר אותו מההוראה בגלל דעותיו, וזה היה ב-1950-51, הם גם אמרו, תשמע, אנחנו בתוך עמנו אנו חיים, אז היה נכון אגב, ואנחנו יודעים שלא יימצא מנהל בית ספר שירצה להעסיק אותך, כשהוא יודע שבן גוריון לא רוצה להעסיק אותך.
בן גוריון
הבחיל הרבה יותר בגץ. אז הם אמרו, עניין עקרוני, אבל ידעו שהם לא משפיעים.
תשמע רגע, אבל אם נחשוב על זה לרגע, זה הרבה לפני המהפכה המשפטית, איך קוראים? זה אקטיביזם. זה חתיכת פסק דין.
נכון, נכון.
זה לא אירוע פשוט. עזוב את זה שלא יסמו אותו.
זה ובגץ כל העם נחשבים
כן,
עד כל
היום אני, את כל העם למדתי בתור סטודנט, כל העם זה דגל, ואת אלדד אני לא בטוח שלמדנו.
כן, כי קראו לו שי בנגד בן גוריון. ככה כתוב בבגץ.
לא, כי לצאת נגד בן גוריון ב-51 זה בערך, אני לא יודע למה להשוות את זה.
כן, אבל הוא התחיל.
זה לא, אסף אומר לי באוזן לצאת נגד פוטין, לא, אני לא חושב שעד כדי כך, בן גוריון לא היה הורג אותך פיזית, הוא היה הורג אותך
נכון,
בכל התחומים האחרים.
באותם שנים זה היה לגמרי פשוט, לא תהיה פרנסה.
כן.
לא תהיה פרנסה.
אין צורך פרנסה. אבל מזל שהיה לנו את בן גוריון, ופה אתה גם תסכים. בוא נלך לחדשות ונחזור.
יאללה.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דאד.
ועורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור טל אשל. שלום ניצב בדימוס דוד צור.
שלום לך.
שלום בן ואריאל.
אנחנו מדברים איתך בדרך כלל עיני ביטחון וכאלה ומשטרה וימם, והיית מפקד הימם, מפקד מחוז תל אביב, היום אנחנו ב... שיחה עצובה מאוד, לאחר שלפני כמה שעות נקבע מותו של לוחם הימם שנפצע קשה בפעילות בטול כרם לפני יומיים או שלושה, פקד ייטב לב הלוי, בן ה-28, שהוא גם בנו של מי שהיה כמוך מפקד הימם לשעבר, ניצב בדימוס יורם הלוי, שבתורו נפצע אנושות בהתקלות עם מחבלים. לא, סליחה, יורם הלוי היה בשפיץ של כל התקלות, מכל הקריירה, זה אירוע אחר. אנחנו מבינים שאתה פגשת את היטב לב לפני.
כן. תשמע, קודם כל, באמת, אירוע נורא, טרגי, קשה, מחיר כבד שהיחידה משלמת, והמשפחה בוודאי, על לחימה בלתי מתפשרת, גזרה שאולי פחות מדברים בה, גזרת יוש, המבצע בטול כרם בשבת, היטב פיקד שם על צוות. אני פגשתי אותו מספר פעמים, גם ביחידה, גם מטבע הדברים כי הוא בנו של יורם, ואז בולט אולי מבחינה הזאת בהקשרים האישיים יותר מאחרים. ובשבוע שעבר במקרה הוא ביקר פצוע אחר של היחידה שנפצע בתאונת דרכים, ומתושש, אז ישבנו במסדרון, גם אני באתי לבקר אותו, ודיברנו על העומסים, על היחידה, על הרבה מאוד דברים שבהם, ועל אביב כמובן, כי אביב היה פקוד שלי, ואחד הקצינים היותר טובים, והאמיצים של משטרת ישראל, שבעיניי צריך להיות המפכ"ל, וזה אולי לשיחה אחרת, וחבל מאוד שבסוף המחיר הוא מחיר גם אישי כזה כבד, אבל צריך לומר, זו יחידה שנמצאת בשפיץ של השפיץ, במבצעים מיוחדים, שבהם מבצעים מודיעינים, מבצעים שהשבק מביא אותם ממש לשפיץ של הפחה, ואני חושב שהיחידה, מה שהיא עשתה בשביעי באוקטובר, ידובר בו רבות על ההתקלויות ומניעת ההסלמה מהאירועים, גם ככה הם היו דרמטיים וטרגיים, וגם בנושא הזה ההצלחה של היחידה לקום מהמכה הזאת שהם, כי סך הכל ציינתם, אני חושב ש9 הרוגים היו ליחידה,
בשבעה באוקטובר, כן.
בשבעה באוקטובר, ולצערנו איתה, ומצטרף לרשימה ארוכה של לוחמים. אגב, הוא החליף מפקד צוות שנפל, את מישאל שנפל בשבעה באוקטובר.
וואו.
זו אותה פלגה שהגיעה בין הראשונים וחטפה, והוא החליף את מישאל, ולצערנו גם...
ניצב צור, אמרת שאנחנו שומעים פחות על יהודה ושומרון בחודשים האחרונים, נחשפתי לסרטונים של חבורות של רעולי פנים על כלי רכב, על טויוטות, על אופנועים, וזה לא עזה, זה היה טולקרים. סרטונים ששודרו במרחק של 2-3 קילומטר מכביש 6, וצריך, הציבור צריך להבין, להיכנס היום לטולקרם זה כמו למחנה פליטים ג'נין. זה להיכנס למקום אחד המסוכנים שיש.
אני מסכים לגמרי, אריה, ואני מזכיר לך, עוד אפילו לפני השביעי באוקטובר, את האירועים בג'נין בעיקר, עם גובה הריות בשכם וג'נין שנכנסו לשם, הימם גם ביצע שם פעילות אינטנסיבית ביותר, עם הרבה מאוד הצלחות, חיסול כמעט לגמרי את, את החוליות האלה, אבל הצבא מאז השביעי באוקטובר לקח את יהודה ושומרון כאחת המשימות המשמעותיות ביותר, ואני חושב שהיא גם עם הצלחות, וצריך לומר את זה, כי אלוף פוקס מסיים, אני חושב, שנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות שם, שהיו שם הצלחות בלתי רגילות. אבל, אם אתה שואל אותי אסטרטגית, אין ספק שהרשות הפלסטינית חלשה מאוד ביכולת שלה לטפל בטרור, ולכן המשמעות של כוחות צהל ביכולת שלהם להיכנס ולצאת בחופשיות ולבצע שם את הפעילות המבצעית זה חובה. אני ספק שזה בסוף מה שגם יצטרכו לעשות גם בעזה, כי אנחנו רואים שאי אפשר לסמוך על אף אחד שעשה בשבילנו את העבודה.
לא היה אירוע בסדר גודל כזה ודומה לזה אפילו שימם, זה כבר אמרנו 9, זה עכשיו 10 הרוגים באירוע מלחמתי אחד, זה דבר שהוא אין לו אח ורע, נכון?
נכון. כל תולדות היחידה, אגב, זה גם נכון לגבי סיירת מטכ"ל.
נכון.
באופן מזעזע שזה כמעט אותה כמות נפגעים,
נכון לגבי 10 בסיירת מטכ"ל.
סליחה?
בסיירת מטכ"ל נדמה לי היו 10, ועכשיו גם בימה
נכון,
10.
נכון.
כמה בשלדג?
גם שלדג, לדעתי גם כן זה יהיו המספר הזה. זאת אומרת, בסוף היחידות המיוחדות לא נחשפו לסוג כזה של אירוע, כי מטבע הדברים, היכולת התארגנות שלהם והריצה שלהם בשטח היא הרבה יותר מהירה, וכשהם הגיעו לשטח בשביעי באוקטובר, אז הם כמעט היו בכל הזירות.
זה מעניין.
וכל אחד מהאירועים האלה זה סיפור גבורה.
זה מעניין, כי במלחמה, במלחמה זה הפוך. במלחמה, היחידות המיוחדות הן לא בתוך הבוכלטריה, הן עושות דברים כמו בפינצטה, ודווקא באירוע הזה...
דברים מתוכננים עד המילימטר האחרון.
שהתאמנו עליהם חצי שנה, בדיוק.
הימם בשביעי באוקטובר, לפחות בשלוש זירות במקביל, פעל בצורה מדהימה. קודם כל הבלימה ביד מרדכי, שהתחילה מחסום של מג"ב, שהימם די התרסק עליו בדרכים של דקה, הצליח לבלום שם חוליות בכמויות, עשרות של מחבלים שחוסלו, כי אם לא עוד דקה הם היו באשקלון וצפונה, אחרי זה האירוע בשדרות בתחנה, האירוע באופקים ובבארי. זאת אומרת, הם פעלו בכל הגזרות האלה במקביל. אגב, לא ציינו באופן טרגי, שגם בנו של מפקד היחידה של היום,
אוי, נכון.
בשביעי באוקטובר, בחילץ מפגעים רבים מתוך המסיבה, איש שירות הביטחון הכללי, וגם הוא נפל במסיבה בנובה. זאת אומרת, יש לנו פה סיפורי גבורה מצד אחד וטרגי מצד שני.
אתה מכיר, אני מניח, הרגע אמרת שהוא הפקוד שלך את האב, את ניצב יורם הלוי, נכון?
נכון.
תשמע, אני, הוא לא היה פקוד שלי, אבל אני ליוויתי אותו בחלק מתפקידיו, וכמו שזרקת ככה בנונשלנט, שהיה צריך להיות מפכ"ל, ואני לגמרי שותף לדעתך, תפלו לו אז חיבור כלשהו שלא ניכנס אליו, שלא היה נכון, אבל מדובר, תקן אותי אם אני טועה, באדם שהיה לאורך כל עשרות שנות הקריירה שלו, תמיד בשפיץ, לא שני, ראשון.
לגמרי, אני, תראה, לא הכרתי מאודי, וראיתי כבר לא מעט מפקדים בדרך. יורם היה אצלי גם מפקד צוות מיוחד, ואחרי זה היה קצין האגם שלי כשאני פיקדתי על היחידה. הוא אמיץ בצורה בלתי רגילה, גם בקרב, וגם אחרי זה כמפקד, אתה יודע, יותר בכיר לעמוד על דעתיו, ואם אתה שואל אותי, יכול להיות שזה היה באוחר.
בדיוק.
בסוף,
בדיוק.
בסוף, בממשק הזה של באותה, בקצה הפירמידה, כשאתה כבר הופך להיות מועמד לתפקידים כאלה, אז לוקחים גם שיקולים אחרים. האם אתה רוצה אדם, את האיש הכי טוב אולי שאתה יכול לבחור, אבל כזה שאולי גם יהיה לך לעומתי. אז אתה רוצה איזה אחד שהוא, נאמר, יהיה לך נוח. אני לא אומר בהכרח שמי שנבחר...
נוח הוא לא.
אז זהו, נוח הוא לא, אבל כן, אני חושב ש... אנשים חזקים צריכים לשאוף כל הזמן שלצידם יהיו אנשים יותר טובים מהם, ולא לשים לצידם אנשים פחות טובים.
זה תכונה נדירה מאוד, אנשים מפחדים מאנשים יותר טובים מהם בדרך כלל.
אתה צודק?
לא רק זה, ארי, יצא לך להכיר את רומא לוי?
לא.
זה לא רק יותר טובים, הוא פשוט לא היה יסמן של כלום. אצלו זה תמיד היית מקבל את התשובה הכי מקצועית, לא חשוב מה ייקוב הדין את ההר, ובוא נאמר שכאלה, זה לא בדיוק מה שמחפשים.
הוא גם לכל מקום שהוא הגיע, הוא עשה את המהפכות הנדרשות, לא בשם המהפכה, אלא בשם העובדה שזה מה שצריך היה לעשות, והוא איש מוכשר מאוד, ליוויתי אותו בכמה ימים אחרונים, צריך לאסוף את המשפחה לדבר כזה, כמו כן. שאנחנו יודעים, הוא היה שם במצב אנוש, וניסו להציל אותו, אבל לצערנו הפגיעה היא כך קשה, שלא היה לזה סיכוי. וכולנו מחבקים כמובן את המשפחה.
אנחנו שולחים גם את התנחומים שלנו מכאן. תודה רבה לך, ניצב בדימוס.
תודה רבה.
תודה, בשורות טובות.
מחכים הרבה זמן כבר לבשורות הטובות האלה. עמוס הראל, שלום.
שלום לך.
כתב הפרשן הצבאי של הארץ, אנחנו ביום השני למבצע ברפיח, אבל אם נתחיל באמת במבצע ברפיח, למרות שכרגע הצפון יותר בוער, זה באמת מבצע ברפיח, או שהטנקים נסו, הגיעו למעבר רפיח, השתלטו עליו וסגרו עניין?
זה יותר קרוב לתשובה השנייה, כרגע זה מבצע מוגבל, יש שם כוחות חטיבתיים, אבל מה שסורטט להם המשימה הייתה באמת ההשתלטות על ה... שליש הדרום-מזרחי של ציר פילדלפי ועל מעבר רפיח. לא מתרשם, לפחות נכון לעכשיו, שחמאס מנהל פה איזה קרב עיקש על העניין הזה, ובינתיים ישראל לא נכנסת לתוך הפעתים של רפיח עצמה. זה יכול להשתנות, אבל צריך כמובן לראות את התמונה הכוללת, את ההזהרות האמריקאיות, את הדאגה המצרית. כרגע זה נראה יותר כמו שריר שצריך לפרש אותו מצד אחד על רקע המסע ומתן סביב עסקת החטופים, אולי חידוש הלחץ הצבאי, ומצד שני על רקע ההקשר הפוליטי והדרישות בקואליציה להיכנס לרפיח כמעט בכל מחיר.
איך אתה מעריך, אם לא תהיה עסקה וצהל ירצה להמשיך, הוא ימשיך תחת אמברגו אמריקאי? יתפוס את ציר פילדלפי?
זה צומת התי שאנחנו מתקרבים אליו. אני חושב שאנחנו לא קוראים לעסקה. עדיין הייתה פה איזה תקווה לרגע סביב התשובה החיובית של חמאס, שהיא לא בדיוק להצעה המקורית. הם באמת יצטרכו לשבור את הראש, כי השאלה היא איך אתה בכל זאת דוחק את חמאס למצב שבו אתה מתקרב לעסקה בלי לחץ צבאי. ומצד שני, אם אתה רוצה ללכת ללחץ צבאי, אתה מתנגש פה עם האמריקאים. ההזהרות האמריקאיות הן די ברורות, אנחנו בטח תכף ניגע בשאלת אמברגו הנשק, אבל הרמזים... הפומביים ברורים, האמירות בחדרי חדרים עוד יותר בוטות מכך. אני חושב שאנחנו מתקרבים לנקודה שבה באמת יצטרכו לקבל החלטות עוד יותר קשות מהקודמות. עם חן יונס ועזה היו כביכול צעדים מתבקשים, פה אתה כבר בצומת אחר לגמרי.
עמוס, אנחנו, אתה יודע, מדברים פה על מי מנוחות. אתה כבר יהודי ותיק, אני אפילו יותר. אני לא זוכר, היה פעם אירוע אחד, נדמה לי של הלפייר, אבל...
כן, בשלהי צוק איתן, אבל זה לא דומה בכלל.
שמע, אני כאילו נופל מהכיסא פעם בשעה, כשאני קולט שהם מחזירים משלוחי פצצות, עוצרים, מחזירים. איך, איך, איך אפשר לי... כאילו, מה זה?
זה היה מצב ביום כיפור, עם הארמיה השלישית.
יום כיפור זה התקופה שלך. עמוס ואני זה אירוע.
עם הארמיה השלישית, ככה החזיקו אותנו.
אז פה זה, אני קשה לי להשוות לארמיה השלישית, אבל תשמע, לפי הפרסום שברק רביד, 3,500 פצצות, גם פצצות טון וגם רבע טון, מה שמטריד את האמריקאים בעיקר זה פצצות טון, לאור הנזק הסביבתי שהן עושות. וזה סיפור. ישראל לכאורה יכולה לטפל ברפיח גם בלי הסיוע הזה, אבל אתה מרוקן בהדרגה את מחסני התחמושת שלך, גם ככה השימוש שלנו בחימוש הוא אינטנסיבי והרבה מעבר לכל מה שצפינו. ובעיקר זה משאיר אותנו במצב לא נוח מול הצפון. התחלת בלהזכיר את הצפון. אם זה מתפתח שם לתרחיש כולל, אז אני באמת רוצה לראות את כל הגיונים שמסבירים עכשיו כמה אנחנו לא צריכים את האמריקאים. אני לא מזהה משלוחי נשק, לא מצרפת ולא מסין כתחליף.
טוב, בוא נסגור, נקפל את רפיח, עד כמה משמעותית בכלל הכניסה למעבר, ואם נתעלם לרגע מרפיח עצמה והגדודים שיש או אין בה, איך פותרים את בעיית פילדלפי? יש בכלל דיבור על זה? מה העמדה של המצרים? הרי גם כשישבנו בפילדלפי, הכל עבר מתחתנו, ואז המנהרות עוד היו יחסית לא מפותחות.
אז קודם כל, האירוע עצמו הוא כרגע בעיקר סמלי. היה צריך לשדר משהו אחרי הבטחות של 3 חודשים של כיבוש רפיח ותאריך וניצחון מוחלט. היה צריך לעשות משהו משיקולים פוליטיים, גם לצבא היו את השיקולים שלו. זה הנתיב שבחרו בו, וכמו שאמרתם, אירוע מוגבל. לא זה פותר את הבעיה. הרושם שלי הוא שמאחורי הקלעים יש פה הבנות כאלה או אחרות עם המצרים. אני לא חושב שמצרים באמת הרימה איזה קול זעקה גדול על ההשתלטות על המעבר. יש פה גם איזשהו אשראי מסוים שישראל הרוויחה בהיבט של עכשיו, היום מאוד מאוד ברור עד כמה המצרים היו שותפים פעילים לתעשיית הברחות שחימשה את חמאס. כלומר, רוב מה שמתפוצץ על הטנקים והנגמשים שלנו, ורוב הרקטות שמשוגרות על יישובנו, הם בסוף דברים שעברו בפילדלפי, או מעל לאדמה בהסכמה מצרית מלאה, או מתחת לאדמה בעצימת עין מצרית.
אנחנו יודעים את זה שנים, ולא רצו להגיד כדי לא להעליב אותם, אבל זה מצב מוכר הרבה שנים.
לא להכיר את היחסים. עכשיו מדברים על כל מיני פתרונות, יחד עם האמריקאים, יניב קובוביץ' אמיתי פרסם בארץ אתמול שיש בכלל איזה רעיון עכשיו של לשלב חברת ביטחונית, קבלן פרטי ביטחוני אמריקאי, שיקח על עצמו, את הטיפול במעבר ויעשה את זה כנראה יותר טוב מהמצרים. אני חושב שזה, אתה יודע, זה רעיון טוב על הנייר, השאלה היא איך זה יבוצע ואיך האמריקאים מתמודדו, למשל עם ניסיונות של חמאס לפגוע במעבר בנסיבות כאלה, אבל ברור לחלוטין שהיה הסיפור הזה של חמאס, המהלך האסטרטגי מול חמאס, לא יכול להיות מטופל עד הסוף, בלי פתרון לפילדלפי ובלי איזשהן הבנות ויותר סיוע מהצד המצרי.
טוב, אז אנחנו
חברה כזאת אגב פועלת בעיראק להבטחת הגרין זון של
באפגניסטן היו חברות, יכול להיות שזה אפילו אותה חברה שהייתה באפגניסטן, ושם זה לא
יתקיים חרב. שכירי חרב.
אולי נתחיל לשקול בכלל להעביר את כל העסק שכירי חרב, אבל ברצינות, עמוס, מתח מסיבי לפני שעתיים לעבר הצפון, העסק הזה לא דואך, אלא לפעמים יש את הרושם של ההפך. מצד שני, אני גם שומע וגם קורא סימנים מובהקים של אם הסיפור בדרום ייסגר, סיכוי טוב שבצפון יימצא הסדר, זה אפילו חרוז, וישראל הרשמית לא מכחישה שהיא מוכנה לשקול, נדמה לי שגם זה היה פרסום אצלכם, שהיא מוכנה לשקול תיקוני גבול בחלק מאותן נקודות מחלוקת. האומנם?
אז זו התזה האמריקאית, זה מה שעמוס הוכשטיין, השליח המיוחד של ביידן, מנסה לשווק כבר תקופה ארוכה, הוא האיש שתיווך בזמנו את הסכם חלוקת הגז הימי, אסדות הגז בים התיכון. מה שאמריקאים מנסים לעשות הוא לבנות, הם בישראל מדברים על ללחוץ על הקלאץ', ברגע שהאירוע הראשון יסתיים באיזשהן הבנות בעזה, אז אפשר יהיה להגיע להסדר בצפון, להרחיק את כוחות רדואן למרחק בטוח יחסית מהגדר, ולהתחיל במסע ומתן שמן הסתם יהיה ארוך ואולי לא פרודוקטיבי, על 13 נקודות לאורך הגדר שיש לגבין אי הסכמה, לפעמים זה עניין של מטרים בודדים. אתה יכול לסחוב גם את העסק הזה שנים ולפרנס את ההליך ואולי להרגיע ככה את הרוחות. השאלה אם זה מספיק, יש 50,000 תושבי הצפון שלא חזרו לבתיהם ברובם, והסיכון הוא גם אחר. אנחנו התחלנו את הסיפור הזה בשבעה באוקטובר עם פחד של המדינה ושל תושבי הצפון מחזרה לרועי השער הצהוב בדרום, כלומר הסתננות לתוך יישובים והסתערות עליהם. אנחנו עכשיו מנהלים את זה סביב איום אחר, סביב מלאטים וסביב קו הנונטט, קו הראייה של טילי הנונטט שיכול להגיע ל8 או 10 קילומטר. השאלה איך אתה פותר את כל הבעיות הללו ביחד, עם כל הכבוד לאוכשטיין, זה הולך לסיפור ארוך.
עמוס הראל, תודה.
תודה רבה.
דני אלון, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
סגן שר החוץ לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית, בתקופת בוש, נכון?
בוש, נכון.
בוש הבן. טוב, אז מה שהתחיל כרינונים והדלפות ורמזים הופך למבול, ואמריקאים אכן מאשרים שמצרו פעמיים כבר משלוחי נשק פצצות לישראל, בגלל שהיא ממרה את פיהם ברפיח. איך היית מגדיר את האירוע הזה?
תראה, הייתי אומר שזה בהחלט פתק אדום, לא רק צהוב, תסכול אמריקאי שהולך ומתגבר, אבל זה לא דווקא בגלל הכניסה לרפיח. תראה, בסך הכל דווקא באירוע של רפיח, דווקא לשם שינוי, ממשלת ישראל פעלה כמו שצריך לפי הספר. התייעצות מוקדמת עם האמריקאים, לא מפתיעים אותם, עושים את זה בצורה מצומצמת, שלא שוברת את הכלים, ודווקא פה האמריקאים הם מרוצים. זאת אומרת, גם יש תמיד, היה תמיד את אחד מכללי הזהב האמריקאים, א', זה לא להפתיע, וב', גם כשלא מסכימים, מסכימים לא להסכים. אז גם הנושא של רפיח, מסכימים לא להסכים, אבל זה עדיין בגבולות מה שאמריקאים יכולים לסבול מבחינת התוכנית הגדולה שלהם, כמו שהסביר קודם עמוס הראל, העניין הזה של אבני הדומינו. אבל אני חושב שמה שהם עדיין מחכים לשמוע והם לא שומעים לממשלת ישראל, זה מה הולך להיות בעזה ביום שאחרי. כי בסך הכל מה שביידן היה מאוד מאוד רוצה, זה שהתוכנית הגדולה שלו מול סעודיה, נורמליזציה, מזרח תיכון חדש, לבודד את איראן, להרחיק מפה את רוסיה ואת סין, זה מה שהוא היה רוצה לראות. עכשיו, לוחות הזמנים שלו מתקצרים. למה? כי הוא היה רוצה את זה כמובן לפני נובמבר, לפני הבחירות. ולכן, כשכל הדיבורים והשיחות מאחורי הקלעים עם ישראל לא עבדו לגבי התוכנית הגדולה, אז הוא החליט, תדע, מה הוא מסביר לנו ככה כדי שנבין. עכשיו,
זאת הייתה התוכנית שלהם גם לפני השבעה באוקטובר. ופתאום הם הבינו שכמה אלפי רוצחים בשירות החמאס משבשים גם לאימפריה הגדולה את תוכניותיה. הם לא מבינים היום שאם אנחנו לא מחסלים את החמאס, הם יכולים לתכנן כמה שהם רוצים, אבל זה לא יקרה?
הם מבינים לגמרי, הם מבינים לגמרי. תראה, החמאס מבחינתם הוא ארגון טרור, אתה יודע, הוא רשום שם בכל הרשימות.
כן, והם רוצים שנהרוג אותו, אבל בלי להרוג אחרים.
זהו, נכון, הם היו מאוד רוצים שנהרוג אותו. דרך אגב, הם רואים גם בחמאס מכשול גדול למה שהם רוצים, שזה מדינה פלסטינית. הרי או לחזון שתי המדינות, חמאס זה מדינה אחת איסלאמיסטית על כל השטח, נגד הרשות הפלסטינית ונגד כל מי שפה הוא ידיד ובעל ברית של ישראל. חמאס מאיינים על השלטון במצרים ובסעודיה וכולם, ברור שהיו רוצים לחסל אותו.
החמאס סנועים פה על כולם וגם על אמריקאים,
ועדיין מטילים אמברגו.
אבל אני רוצה,
פה נכנס גם השיקול הפוליטי הקטר.
ברור, לביידן יש גם את הצרכים שלו, הוא לא רק עובד אצלנו בשירות הלכי, אבל לכן אני נכנס פה כדי להציג את התזה הפוכה ממה שארי הציג הרגע, כי האמריקאים הם איבדו את התמימות, הם היו בעצמם בסרט הזה כבר כמה פעמים, הם היו באפגניסטן, הם היו בעיראק, הם היו במוסול, הם היו ברקה, הם יודעים ששלושה או ארבעה גדודים של החמאס ברפיח זה לא עושה את ההבדל בין השמדת חמאס לאי השמדת חמאס, ולכן הם מתקשים לזרום עם הדבר הזה, בעיקר כשביידן יודע, אני לא יודע מה אתה שומע דני מהאמריקאים, אני שומע מהם שהוא הפסיד את הבחירות, הוא הפסיד אותם, ובכל המדינות המתנדדות הקטע הזה שקורה וממהן להסתיים פשוט גומר אותו.
אז אתה, לגמרי אתה שומע נכון, הייתי אומר יש פאניקה בקמפיין, והיום למעשה הקמפיינרים הפוליטיים הם אלה שקובעים, ולא אנשי האסטרטגיה, לא אנשי המועצה לביטחון לאומי, ואפילו לא אנשי משרד החוץ, בהחלט הם מגיעים עוד מעט למאני טיים. עכשיו, הבעיה הספציפית שלהם, שהם הכי דואגים לזה, מישיגן, מישיגן זה אחת ממדינות, בוא נאמר ככה, אם טראמפ לא יכול לנצח את הבחירות, נאמר בלי פלורידה, או בלי פנסילבניה,
ביידן לא יכול בלי מישהו.
אין מצב.
וזה המדינה עם הכי הרבה מוסלמים.
זאת הבעיה. ושם שברירי האחוזים יכולים לעלות לבנסיעות.
דני אילון.
וזה העניין.
דני, תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו נצא לדיווחי תנועה, ואנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך, אריה, אנחנו נדון פה בהקמת יחידת מילואים של יחידות מובחרות.
כן, שמעתי, אני אפילו מכיר איכשהו את המפקד המיועד.
ונדבר גם על דוח חקירה של עמותה שמדברת על זה שיש קשר בין ארגוני שמאל קיצוני ישראלים לבין קרנות שמממנות הפגנות בכל מיני קמפוסים. יניב מורוזובסקי, הגעת סוף סוף? סגן אלוף יועז הנדל, שלום.
הלאה, מה נשמע?
אז אנחנו מתבשרים, נדמה לי שזה פורסם באתר כיפה, שמוחלט להקים גדוד חדש ליוצאי יחידות מובחרות, ובגלל שלא מצאו מישהו באמת טוב, אז אתה המגד.
האמת היא שאני כבר חודשיים בתוך הלופ הזה, אנחנו עכשיו כבר לקראת סוף האימון המרכזי, כבר קיימנו אימון מפקדים לפני פסח, ועכשיו אנחנו, אתם תופסים אותי בדיוק באימון בשטח בנוי. עוד שבועיים אנחנו נסיים את האימון, ואז אני מקווה שניכנס לפעילות מבצעית.
עכשיו, זה יוצאי יחידות עילית כמו הטנקיסטים של אוף החול, כלומר, בני 70-80, או שאתה מדבר על חבר'ה שהשתחררו לפני 5 שנים?
גם אוף החול הם לא 70-80, אבל זה...
אני יודע, אני יודע.
הם סרבו אפילו לבדוק אותי כמועמד אוף החול, אז הם ממש לא 70-80.
היית מתאמץ, היו מקבלים אותך, אבל זה חבר'ה שהם... יש כאלה שקוראים להם שואלי שלשום, אבל... חבר'ה בני 40 פלוס, חלק פלוס פלוס, כולם יוצאי יחידות מיוחדות, שבמלחמה נלחמו חלקם במסגרות כאלה ואחרות, כמו החבר'ה שלי, וחלקם היו מתוסכלים במלחמה, וצהל צריך היום הרבה כוח אדם, אנחנו צריכים הרבה מאוד מאמץ כדי להגן על המולדת, יש, אנחנו במציאות רב גזרתית, אני אומר את זה עכשיו כלובש מדהים, יש לנו משימה לגייס ככל שניתן, והגדוד הזה שנקרא הגדוד בערי, עם שם מאוד ייחודי וסמלי.
יפה מאוד.
זה גדוד שמוקם שכולו מהאחרון ועד הראשון, כולם מתנדבים. כולם בחרו להיות שם, אף אחד לא מכריח אותם, הם מבינים
מה המשמעות. אבל זה לא אנשים שעשו מילואים גם ככה? או שזה...
זה חצי מהם היו בפטור. כאלה שקיבלו פטור, חלק מהם, נניח החבר'ה מדובדבן, שחררו אותם כבר בגיל 36. אז יש איזו פלוגה כזאת של חבר'ה מדובדבן. חלק מהם היו ביחידות אחרות, חלק חיפשו את עצמם. וזה גדוד שמורכב גם וגם, אבל
תגיד,
זה...
יש גם רוצה... אנשים בגילאי 30 פלוס, אבל יש להם 22 ילדים, אז הם קיבלו פטור.
אצלנו יש מכל המינים ומכל הסוגים, דבר אחד מאפיין את כולם, כולם מבינים שהם צריכים להיות מנהיגים ולקחת אחריות, ובכלל המילואים ניקים בעיניי, אתה יודע, פעם זה היה זניק חד, היום זה בעיניי סמל מאוד גדול של ערבות הדדית, אחריות, מנהיגות, תגיד. וזה מה שהם עושים כאן.
אתם צריכים רופא?
אנחנו צריכים גם רופאים, יש לנו...
תרשום אותי.
אז אני מציע לך...
אבל תיקח גם רופא שזוכה רפואה, חוץ ממני, אני בשביל...
לא, הוא אמנם קשיש, ואני נגד גילנות, אבל הוא היה קרפר, זה כאילו מבחינת הקשרים לפחות.
אנחנו אין לנו פה, יש לנו פה גם סאלים שהם מטוליסטים, וגם רופאים שהיו... קיצור, אנחנו צריכים אנשים, אבל בגדול הגדוד כבר בהקמה, יש פה כבר... כמעט נוכחות מלאה, אנחנו כבר מעל 100% התייצבות. רק שתבינו, זה עבר ברשימות של העמותות השונות של היחידות המיוחדות, ונרשמו כ-900 איש שרצו להגיע. מתוכם קיבצנו את הקבוצה המופלאה הזאת של האנשים שנמצאים כאן. התחלנו להתאמן, יש פה פיקוד מעולה, ואנשים מעולים, אנשים הכי טובים בארץ.
אתם בכל זאת לא צעירים, נותנים לכם רכב? משהו, אתם צריכים לנסוע על משהו, אתם לא תמורים רק ברגל.
יש, מכיוון שזה יחידות מיוחדות, אז יש פיתוחים, מסתערים קלנועיות.
יש קלנועיות ויש פיליפינית למי שצריך. יש פה מלא בדיחות על הזקנים אם אתם רוצים, לא חסר. אבל
אתם גדוד נייד?
כן, אנחנו גדוד רגלי, גדוד חיר, קל, יש פה גם מחלקת ניוד, אבל גדוד שיודע להגיע לכל מקום, לבצע כל משימה. אנחנו לא חושבים שאנחנו בני 20, אני יודע שלרובנו יש איזה זיכרון ארגוני כזה בגוף, שעוד רגע אנחנו חוטפים את אבו ג'יאד, או מחסלים איזה מישהו אחר, אבל אנחנו בכל זאת מודעים לגיל ולתרגיל, וניקח משימות בהתאם, ואני עשיתי, האמת היא שאני והכוחות שלי, קיימנו משימות כאלה בעזה, גם במלחמה, ואפשר למצוא מה לעשות,
יישר כוח ובהצלחה, יועז הנדל, תודה.
תודה רבה לכם. יש רוח טובה.
ככה צריך. רוח פחות טובה נשמע עכשיו. אריאל כהנא, ישראל היום, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, בן ואריה. אז אני חייב להגיד לכם שהאייטם עם יועז קצת גורם לי להתבייש, כי אני בן 50 וכל התקופה, צריך לקרוא הייתי טנקיסט, כי אני אמרתי, וואלה, צריך... עזוב אותך עיתונות, לך תילחם, כי באמת...
כן, אבל אני עליתי על טנק, הייתי טנקיסט לפניך, ועליתי עכשיו עם מחת שבע, זה לא בשבילנו כבר.
אני הייתי תותחן, בן, אני לא...
טוב, נשמה, זה ייקח לך שעה לעלות לטנק, אני אומר מניסיון.
יהיה בסדר. אולי מי שבצהל ישמע אותי, ועכשיו הוא שולח עכשיו, נראה.
היית תותחן על איזה טנק?
מגח שבע, מה שנקרא.
די.
הרבה שנים לא בשירות.
ברור, גם אני התחלתי על המגחים, טוב, זה בכלל היסטוריה.
אתם יודעים כמה גימלים אני נתתי לטנקיסטים?
הם מגדולי המתחזים.
מי שהיה במגח 7 גימל, תאמין לי שמגיע לו הרבה גימלים.
הייתי במגח 6, והיו לנו בגדוד עוד M48. אתה מכיר את הטנק הזה? קראנו לו הצפרדיה, בגלל שיש לו גחון כזה.
זה הפטון.
לא, הכל פטון, גם המגח 7 זה פטון, אבל זה הכל שדרוגים.
48 עוד קראו לו פטון.
טוב, דוח של חקירה של עמותת עד כאן, תגיד את זה אתה בתקציר מנהלים.
נכון, תראו, זה די פשוט ואפילו לא מפתיע. אכן, כפי שאמרת בן, עמותת עד כאן עלתה על זה. אנחנו כולנו ראינו את המחאות שעדיין נמשכות בקמפוסים בארצות הברית. מתברר שאותן קרנות אמריקניות, שעומדות מאחורי ארגונים כמו Jewish Voice for Peace וכאלה שעמדו מאחורי המחאות, זה אותן קרנות שגם תורמות כאן להרבה מאוד ארגונים שמוכרים לנו כנקרא להם עושה בעיות. אני מדבר למשל על קרן רוקפלר, איפה פה הרשימה, סימנתי אותה, על קרן טיידס, על קרן ליברה, שהם נותנים פה לארגונים כמו יש דין ושוברים שתיקה ועדאלה וכן הלאה, ומה שמקרה הכסף יענה את הכל, זאת אומרת, אין מקריות, מישהו משלם כדי שהבעיות האלה יקרו גם פה וגם בארצות הברית.
אז מה מפתיע פה שהמחאות כאילו ספונטניות של הסטודנטים שם מאורגנות וממומנות, זה הקטע.
נכון, תראה, שוב, אני דווקא חושב ששום דבר פה לא מפתיע, אבל... תראה, זה לא קשור לתחקיר הזה, ממה שאני שומע לפחות בתקשורת האמריקאית, הרי זה פחות יותר מחצית מאלה שהשתתפו בהפגנות האלה בקמפוסים, הם בכלל לא סטודנטים, זה אנשים שהגיעו מבחוץ, זה לא כמו בארץ.
אני חושב שזה פחות ממחצית, אבל מספר משמעותי, דיברו על 30% או 40%, אבל זה עדיין מספר מאוד משמעותי. אותי מה שמעניין בסיפור הזה, זה דווקא לא העמותות, מי זה הקרנות האלה? כדי לדעת מה הם רוצים. תשמע, שוברים שתיקה אני יכול להבין אנשים שהם שמאלנים ובעד שלום. הדל הזה אירוע אחר, זה כבר הרבה יותר מחובר למחאה שם, גם יש דין, ולכן השאלה היא בעצם, הכסף של הקרנות, מאיפה הוא בא?
אם זה
פורד,
אז יש
לו פורד.
פרטיים בארצות הברית. ג'ורג' סורוס בין היתר, כדוגמה, זה השם הכי, לפחות שאני מכיר, אבל זה בא מתורמים פרטיים בארצות הברית. לא ציינתי, סליחה, את ארגון עקבות, שגם כן פה פועל בעקביות לקעקע את האתוס הציוני, כן?
זה
עקבות, ככה זה...
אלה שרושמים, שמים שלטים עם כל מיני שמות של כפרים ערבים שנהרסו ב-48 בכל מקום בארץ.
נכון. 250 אלף דולר בני ובנך מהי, בן.
אתה יודע, אני חושב על כמה פצצות אפשר לקנות מהאמריקאים בכסף הזה. אריאל כהנה, תודה.
תודה רבה.
טל לוריה, שלום.
היי, מה נשמע?
שלום, ערב טוב.
ככה וככה, אתם שיימם לכם קצת, אז הקמתם ארגון בשם תמונת ניצחון?
התשובה היא שהקמנו ארגון בשם תמונת ניצחון, אבל לצערי הרב זה ממש לא היה מתוך שיימום.
אז רגע, כמה עולה תמונת ניצחון? נקנה ונסגור עניין.
הלוואי שזה היה עניין של כסף, זה יותר עניין של תפיסה, זה יותר עניין של, 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 של אסטרטגיה ושל חזון. אם היינו יכולים לקנות את זה בכסף, אז היינו
גייסים כספים. אז ספר, מה בעצם הקטע? מה אתם בעצם מנסים לייצר או להנחיל?
אנחנו מנסים להנחיל, קודם כל, את המחשבה או את התפיסה, שגם אם אנחנו, נניח, נעמוד במטרות שהוגדרו על ידי הממשלה, כן, שזה חיסול היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס והשבת החטופים, המלחמה שלנו בעצם לא תיגמר. מלחמה לא תיגמר, כי חמאס הוא לא רק כוח צבאי, חמאס הוא לא רק הגוף השולט בעזה, חמאס הוא גם רעיון, יש פה אידיאולוגיה רצחנית שהנחילו במשך כל כך הרבה שנים לילדים ולאנשים ולאוכלוסייה בעזה, והמחשבה הזאת שזה סבנג וגמרנו, עכשיו ניכנס לרפיח ואז סיימנו, נוריד עוד גדוד, נחסל עוד גדוד, המחשבה שכאילו אחרי זה אנחנו נגיע למנוחה ולנחלה ונוכל לסיים עם המלחמה, אנחנו מגישים שבזה האירוע לא הולך להסתיים. עכשיו, האמת שבדיוק היום, השמיני במאי, זה היום שבו מדינות במערב אירופה, כן, ציינים את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. זה היה יום הניצחון הצבאי. אבל רגע אחרי שעשו שם ניצחון צבאי, התחיל עוד תהליך ארוך שנים של חינוך מחדש.
אז לאן אתה חותר בעצם?
או במילים שלנו,
איך נראית תמונת ניצחון של עקירת האידיאולוגיה החמאסית?
אז קודם כל צריך להבין, אני עוד שני אסביר, קודם כל צריך להבין שזה לא היום שאחרי, כן? אנחנו מדברים פה על הדור שאחרי, כן? תמונת הניצחון מבחינתנו היא שעשינו את התהליך הזה, את עקירת האידיאולוגיה החמאסית מרחבי רצועת עזה, מכל מאפייני החיים האזרחיים שם, והצלחנו להגיע למצב, לא מחר בבוקר, אלא עוד שנים, שבו אוכלוסייה בעזה, בדיוק כמו ביפן, אחרי מלחמת העולם השנייה לדוגמה, מכירים בכך שחמאס והאידיאולוגיה החמאסית הם הגורם שהביא את האסון הגדול על עזה. הם אלו...
אז יש לך שתי פצצות אטום לזרוק עליהם?
חס וחלילה.
בשיטה של גרמניה להרוג 20% מהאוכלוסייה.
לא, אני מדבר על חינוך.
איפה אנחנו?
אני
אתה צריך להרוג קודם את המורים.
עוד פעם?
קודם אתה צריך להרוג את המורים הנוכחיים לפני שאתה מחנך.
תסבך אותנו עוד פעם עם הטריבונל.
לא, רגע, שנייה. אני צריך לעשות את הדבר הבא, בסדר? אני צריך לדאוג שמי שנכנס לבית הספר, לדוגמה, ביום שאחרי, זה לא אונרה, אלה לא מורים שהם מעודדי טרור. אני צריך להסתכל רגע, לראות סביבי, במזרח התיכון. האם יש מדינות שבשנים האחרונות חינכו לאסלאם מתון? האם יש מדינות שמנסות לעקר מתוך מערכת החינוך שלהן גורמים קיצוניים, והאמת שיש כאלה, בייחוד האמירויות עשו את זה במשך שנים.
אמירויות זה דוגמה אברהם, מצוינת.
עשו את זה במרוקו, עשו את זה בבחרין, והאמת שגם בסעודיה בשנים האחרונות, אוקיי, יוצאים מסמכים מאוד מאוד יפים של מכון אימפקט SE, שמרים איך לפני כמה שנים לא הוזכרה השואה, ועכשיו מוזכרת השואה בספרי הלימוד בחינוך בסעודיה, לדוגמה, כן? איך לפני כמה שנים האסלאם הקיצוני היה שם בכל עמוד שני בספרי הלימוד, והיום הם מוציאים את זה. ואנחנו אומרים, אם סביבנו גורמים כאלה, מדינות כאלה, שיש להם ניסיון בלקחת אסלאם רדיקלי שמצוי בתוך מערכת החינוך, ובאמצעות פעולות חינוכיות מעקרות את זה החוצה מהשורש, במובן הזה אנחנו גם צריכים לעשות דבר דומה בעזה, והאמת שהן גם יכולות להיות שותפות פוטנציאליות מאוד משמעותיות שלנו בתוך ההליך הזה, כמדינות ש... מה שכאן מתנגדות לציר האיראני הזה, ששולח זרועות לפה, ולאחר מכן גורם לזה שתהיה מלחמה ושישראלים ימות.
אני חושב שזה רעיון נפלא, אני רק חושב שכל מדינה כזאת, לפני שהיא שולחת את המורים שלה לחנך בעזה, היא תבקש שנהרוג לפני כן את כל החמאס, כי החמאס יהרוג אותם ברגע שהם ייכנסו לבתי הספר. זה לא זה בלי זה, איך עושים את זה בלי קודם להשמיד את החמאס?
עושים פה חלוקה מאוד פשוטה. צריך רגע להבדיל, בסדר? בין שליטה ביטחונית, בין הכרעה צבאית, מוחצת, כן? הכרחית, לבין השליטה האזרחית, או לבין הטיפול האזרחי והחינוכי. אין ספק ואין שאלה, בסדר? שצהל צריך להכריע את חמאס, צריך להרוג כל מחבל, וצריך לוודא שאין אנשים שם שרוצים, קמים בבוקר ולוקחים נשק ומנסים להרוג אותנו. זה לא דיון. מדינת ישראל לא צריכה ליפול חזרה, צריך לתוך אותה מציאות של סטטוס קוו, של ניהול סכסוך, שבה אנחנו לא יודעים אם מחר בבוקר יבואו להרוג אותנו או לא יבואו להרוג אותנו. אבל בעיניי זאת שאלה משנית. כי פה, מבחינתי לפחות, אין ברירה. כן? הדבר הזה חייב להתרחש. אבל יותר מעניין זה מה קורה רגע אחרי שהוא מתרחש. זאת בעצם השאלה פה. אני מסכים שהם לא יבואו לפה כל עוד יש שם גוף ששולט בעזה, ואומר, אני הריבון פה. כל עוד חמאס ריבון בעזה, אז אין שאלה, אין דיון. אבל מצד שני, זה גם לא דיון מבחינת ישראל. אנחנו לא יכולים...
טוב, אז ברעיון אנחנו מסכימים. השאלה היא רק איך אתה הופך את זה לאקשן אייטם, על זה נדבר בפעם הבאה.
האמת שאם אפשר עוד מילה, רק בסופה שהאחרון פורסמה תוכנית, גם בישראל היום וגם בידיעות אחרונות וגם בניו יורק טיימס, של אנשי עסקים בריטים, פלסטינים, ישראלים, אמריקאים והם מהמפרציות, שדיברו על משהו מאוד מאוד דומה, או על שיקום של עזה באמצעות באמצעות חינוך מחדש, דרדיקליזציה, והדבר הזה יכול להיות, כמו מור וגידים.
הלוואי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. מנכלית פורום דבורה, אופרה אש, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
הפורום משיק אתר ייחודי לזכר אנשים שנפלו בלחימה בעת השירות, חיילות, מפקדות, שוטרות, נשות כוחות הביטחון, 52 נופלות במלחמה הנוכחית?
נכון,
אתמול
כל זה משתי מילים על פורום דבורה, עמותה שקמה ב-2015 על ידי נשים בכירות יוצאות מערכות הביטחון והחוץ, כדי לקדם נשים ולשלב אותם במוקדי קבלת החלטות, ואחד הדברים שאנחנו מתעסקים הרבה, זה בשילוב של נשים בצהל ובארגונים הביטחוניים. במלחמה הנוכחית, לצערנו, נהרגו 52 לוחמות, מפקדות ושוטרות, ואחת הדרכים שאנחנו חושבים שחייבים בעצם לספר את הסיפור שלהם, והקמנו אתר שבעצם בערבות הזמן יכיל את כל הנופלות במערכות ישראל ובעת השירות הצבאי שלהם, וכרגע התמקדנו במלחמה הנוכחית, ומפה אנחנו נלך לעבר. 52 סיפורים מרגשים, עוצמתיים ומדהימים לראות את קור הרוח, את העוצמה, את המוטיבציה של אותם נשים שנלחמו, שדרך אגב, מה שגם אחד הדברים הכי מעניינים, שמרביתם בכלל לא מוגדרות כלוחמות, מבחינת ההגדרה הצהלית, ועדיין חלקם אחזו בנשק או בכל האמצעים האחרים שהיו להם ונלחמו, והסיפור שלהם חשוב מאוד שיסופר. אנחנו שמנו לנו למטרה לספר גם את הסיפור האישי שלהם, לא רק את הסיפור הצבאי הקלאסי שמתואר באתרים אחרים, שהוא כמובן מאוד חשוב, אבל להוסיף הרבה מאוד רבדים אישיים, כדי שנוכל לקבל באמת את הסיפור האישי המלא על האישיות של אותה חיילת, מפקדת או שוטרת שנהרגה.
בשביל להבין, למשל, אם הייתה חיילת בחופשה בנובה, היא מופיעה באתר שלכם?
כן, כל מה שמוגדר על ידי צהל, כחיילות, מפקדות, ומחת המשטרה שוטרת, ויש אישה אחת עם לקוחות הביטחון, ארגון ביטחוני, והיא גם...
מה עם הרבשצית שהצילה שם קיבוץ? היא בעצם לא נפלה.
בחיים,
היא לא נפלה. עכשיו, האתר גם מתאר סיפורי לוחמות, שלשמחתנו חלקם הגדול באמת גם נמצא פה איתנו לספר את הסיפור, אבל לא את כולם, אבל יש גם הרבה מאוד סיפורי לוחמות.
תגידי, אופרה, יש דרך לדעת אם קצב הנופלות גדל עם השנים, עם העלייה הדי דרמטית בנוכחות של נשים ביחידות לוחמות?
אז אני אקרח ביום הזיכרון האחרון, עוד לפני המלחמה, חיפשתי את הנתון כמה נשים נפלו בכל מערכות ישראל, או בעת שירות או במילוי תפקידם, והנתון הזה לא היה קיים, ומזה זה הדליק לי את הנורה שחייבים להקים אתר. עד כה, שהיום יש לנו כן את הנתון, זה 1,130 נשים נהרגו מוגדרות כחללות צהל, או שוב פעם ארגונים ביטחוניים.
מתוך 24,000 או 25,000 חללי ארגוני ביטחון שלנו.
נכון, אז אם אני אקח רגע את הפרופורציה שבדיוק מה שאמרנו, אז במלחמה הנוכחית נהרגו 52 מתוך 608 חללים של צהל. אז 52, נכון, הוא כולל גם את השוטרות. אז אנחנו כן רואים פה איזושהי...
כן, האחוז הולך וגדל, זה
נכון,
ברור.
נכון, האחוז הולך. צריך לזכור שלפני המלחמה, 18% ממערך הלוחמים של צהל היה נשים. זה נתון של צהל.
אש, נגמר לנו הזמן, Women Warriors, COIL, Women זה כמובן עם O ו-E,
נכון.
ושם תמצאו את האתר החשוב הזה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה
רבה. תודה.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור, טל אשל, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה, ואיתן זה איתי ניקסון לדעתי, אחרינו ספורט עם קופמן, הללי וסער.
ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, בערב יום הזיכרון במשדר של שעתיים.
כן, כן, חכו לנו להתראות, בשורות טובות.